אז נראה לי שלשיחה הערב נקרא לנקות את האבק. תכף נדבר על למה. לפני זה אני רוצה, כמו שזמנתי אתכם להתרווח, אני גם רוצה להציע לכם, שומעים אותי טוב? צורת הקשבה מסוימת שהולמת את רוח הטיצ'ינג של הבודה. כמו שסנדיה הזכירה את ההזמנה שלו לבדוק הכל לעצמנו. אחת הסיבות שהדרמה התפשטה במערב והיא מתאימה להלך הרוח שלנו, זה שהיא לא מבקשת מאיתנו להאמין בשום דבר, אמונה שלא בדקנו. היא מציעה לנו בעיניי רשת נפלאה של מפות ודרכים וצורות הסתכלות, אבל היא אומרת תבדקו, תראו מה עובד. אז גם ההקשבה שאני מזמינה אתכם להקשיב לדרמה, זאת הקשבה שבוחנת ובודקת ועושה איזה מפגש כמעט אלכימי בתוכנו בין הדברים שנאמרים לחוויה, מתאים, לא מתאים, מעלה שאלות. אולי גם אני אשאל אתכם שאלות, אבל בטוח תשאלו את עצמכם שאלות. אז אולי אני תכף אשאל אתכם שאלה, אבל לפני זה אני רוצה להתחיל בשירצ'יק. קצרצר, של אותו משורר שהוזכר פה אתמול, חפיז, שמלווה אותי, הייתי בקיץ בהודו וכזה, נפגשתי איתו שם מחדש, הוא מתאים להודו. רוח ההתמסרות והדיוושן, ומאז אני נהנית ממנו מאוד. אז זה הולך ככה. כולנו הגענו למקום הנכון. כולנו יושבים בכיתה של אלוהים. כל שנשאר לנו לעשות, יקיריי, ולהפסיק לזרוק כדורי נייר לזמן מה. לפעמים שירים הם הנחיות המדיטציה הטובות ביותר, אבל אז גם אפשר הרבה לדבר על איך מפסיקים לזרוק כדורי נייר. זה קצת מה שאנחנו עושים פה כל הזמן הזה, מנסים להבין איך להפסיק לזרוק בפנים כל מיני כדורי נייר שכבר הבנו שהם כנראה לא הכרחיים, אבל הם ממשיכים להיזרק, נכון? אז קודם כל אני רוצה להגיד שהבחירה לתרגל מדיטציה היא לא בחירה מובנת מאליו. והעובדה שבחרנו להגיע לפה ולתרגל מדיטציה, אמרתי את זה ואני מדגישה את זה שוב, כי זה קל לשכוח, אומרת שאנחנו כבר מבינים משהו עמוק על החיים, ושההבנה הזאת יכולה לקחת אותנו כל הדרך. אחר כך אנחנו ממש מנסים להילחם בה ולהעמיד פנים שלא הבנו בזה וככה... אבל מה זה אומר? שהבנו משהו על האושר שסנדיה דיברה עליו אתמול, עוד לפני שסנדיה דיברה עליו, אם בחרנו להיות פה, והבנו שיש לו קשר ישיר למה קורה פה בקופסה הזאת. אחרת לא היינו כאן. אחר כך אנחנו שוכחים את זה מלא פעמים, נכון? כשבני הזוג מעצבנים, שהשכנים בקרית נושמים חזק, ממש בא להאמין שזה בגללם. ואפשר להאמין לזמן מה, אבל זה כבר... אין דרך חזרה, אנחנו כבר יודעים שבאמת העמוקה של דברים זה לא ככה, אחרת לא היינו פה. כמו שפעם תלמידה וחברה יקרה היום, אבל לפני כמה שנים התקשרה אליי כזה משום מקום, ואמרה, איכשהו נקלעתי ליום תרגול של מדיטציה, לא היה לי מושג מה זה, אמרתי, ננסה, ממש בא מכיוון אחר, מעולם אחר, ישבתי יום שלם למדיטציה, עשיתי מה שאמרו, הבנתי, הכל בראש. עכשיו תגידי לי מה לעשות עם זה. מה עושים עכשיו? ומאז היא מתרגלת, המתרגלת. כן, עם ההבנה הזאת אנחנו רוצים להתחיל לעשות כל מיני דברים ולהפסיק לעשות כל מיני דברים. אבל ההבנה הזאת היא הבסיס, היא בעצם ככה הבסיס שיושב גם באותם ארבע אמיתות שהוזכרו פה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, בעקבות ההבנה הזאת, מה גילינו עד כה בזמן המשותף שלנו כאן יחד? פגשנו הרבה, לשנו הרבה, נאבקנו הרבה, נהננו הרבה לרגעים. מה גילינו עד עכשיו על הדבר הזה שנקרא מיינד? אולי אחרי זה גם נשאל מה זה, המילה הזו, אבל מה גילינו עליו? וזו שאלה כאילו על אמת, תענו. חמקמק. עוד מילה על חמקמק?
עובד.
אוקיי, מעולה.
לא טוב.
מאוד טוב אני.
טובה.
טובה, דורש.
כן.
עוד מילה על זה? דיפולטיבי?
בדיפולט,
כן. קורה, מעצמו.
מרדני.
עוד מילה על מרדני.
אני חושב שכמה שאני רוצה שהיא תעשה X, אז היא עוד יותר הולכת ל-Y או ל-Z או ל-A.
יש לנו גם הוא וגם היא. כמה שאני רוצה שהיא תעשה X, היא הולכת ל-Y ול-Z. מרדנית. מדיד. עוד?
מתעתע.
מתעתע. עוד מילה? בסדר, מתעתע. עזוי.
כל מה שיש. כל מה שיש.
כל מה שיש. עוד מילה על זה? של כל מה שיש.
מסתורי.
זאת הדרך, אין ברירה.
זאת הדרך, אין ברירה. אבוי. משעמם. חוזר על עצמו משהו. יש שינונים.
גם גמיש.
גם גמיש. עוד מילה?
משתנה.
משתנה. עוד מילה. שתיים, אה?
פשוט... להתבונן על המים דרך המים, זה פרדוקס.
פרדוקס של להתבונן על המים דרך המים. חיים, מסתורי.
מרתק.
מרתק, ייי. עוד משהו על המרתק?
אני מקשיב לשיחות שאומרים שאני עושה לו להימנע מהם. פשוט שיחות מרתקות. שטויות מדהימות.
שטויות מדהימות.
גם מאוד שימושי, כאילו עם כל... לא, כאילו עם כל הדברים, כאילו יש את זה, כאילו זה הדבר שצריך להצמיד. שימושי לאחן.
אכן. לא נעים להודות. עוד אחרון מישהו?
תבניתי.
טוב, אז יש לנו מגוון, ויכולנו להמשיך, נכון? עוד ועוד, להגיד דברים על המיינד. אני מסכימה עם זה שהמיינד מסתורי, ולא רק אני מסכימה עם זה, אה? לאורך, כנראה משחר האנושות, זאת אחת השאלות שמעסיקות בני אדם, בנות אדם. מה זה תודעה ומה זה מיינד, תכף נראה ככה שתי מילים שונות קצת. היום הם גם מעסיקות נורא מדעני מוח. נכון, זה תחום מחקר מדהים. השתתפנו, סוף סוף לקחו אותי למחקר מוח. בדרך כלל בגלל שאני שמאלית, לא רוצים לקחת אותי למחקר כי זה לא עובד עם המכונה. גם היא. וסוף סוף היה מחקר עם מכונה אחרת, אז לקחו אותנו. הכניסו אותנו לדוד שמש כזה ענק על הראש, עם מיליון מיליון מיליון. אלקטרודות שקוראות כל מיני דברים שהסבירו לי ואני לא זוכרת, גלים אלקטרומגנטיים חשמליים, ורואות על המסך מה קורה במוח, ואז אמרו לנו, תעשו ככה, תעשו ככה, כל מיני מדיטציות, וראו, אבל זה בגדר מסתורים, אנחנו לא יודעות מה ראו על המוח שלנו. מוכיח את עצמו. כן, חוקרים המון המון, אבל לא, לדעתי האישית זה מרתק. אחד הדברים שאני אוהבת זה לנהל שיחות עם אנשים שחוקרים את המוח. אני לא חושבת, לא משנה כמה נחקור את המוח, אני לא חושבת שזה לא יישאר מסתורי. מזל. ואת המסתורין הזה אולי הדרך הטובה ביותר לחקור, זה לא עם המכונות האלה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. עם אותו פרדוקס של תודעה מתבוננת בתודעה ואיך זה אפשרי בכלל. ועל הפרדוקס הזה הבודה דיבר הרבה, ובצורה מופלאה, היום המון המון ככה, מה שהפסיכולוגיה יותר קוגניטיבית מדברת. זה די אחד ואחד הרבה פעמים דברים שהבודה פירט, הוא מה שעשה לנו מפה, מה קורה במיינד, מה החלקים השונים שלו, איך הוא עובד, והמפה הזאת מופתה רק על ידי חוויה, לא על ידי מכשירים, על ידי מישהו ועוד הרבה הרבה מישהו עם אחריו, שישבו והתבוננו בתודעה עם התודעה, ובעצם זה כמו ללכת עם פנס בג'ונגל, להתחיל להאיר את דרכנו בג'ונגל ולפתוח שבילים, ולגלות באיזה שבילים אנחנו הולכים כבר המון המון זמן בג'ונגל בלי לשים לב, ולבחור שבילים אחרים. אז באמת הבודה דיבר על התרגול הזה כדרך להתחיל לנקות את האבק, להתחיל לראות יותר בבהירות מה קורה בתודעה הזאת. ואני רוצה להבחין בין שני מושגים, אני בטח לא האדם להתחיל לעשות הבחנות אקדמיות, בין המושגים של מודעות ותודעה, יש המון המון שיח סמנטי סביב הדברים הזה. רוצה לדבר על תודעה בתור המשהו הרחב והמסתורי הזה, שיכול לדעת. ועל המיינד כפונקציה של התודעה, שחושבת ומודדת ומתווכת ומסבירה לנו את החוויה, שבאה במגע עם כל מה שמגיע דרך דלתות החושים, ככה הבודה דיבר על זה, אינפורמציה מגיעה דרך דלתות החושים, ברגע שנכנסת אינפורמציה, נכון, ראינו את זה היום עם הצליל, ראינו את זה עם תחושות גוף, ברגע שנכנסת אינפורמציה, יש ידיעה שלה, התודעה באה איתה במגע, אז המיין מתחיל להגיד מה הוא חושב על זה. ואם זה נעים לו, ואם זה לא נעים לו, ואם הוא אוהב את זה, ואם הוא לא אוהב את זה.
קצת יותר להגדיר את ההבדל בין מיין וברין, מוח, מה זה מוח? מה זה מיין? מה זה תודעה?
אוקיי. אני אנסה. מוח זה המקום הזה שבו אפשר למדוד את הגלים הכימיים, שבו המדע ככה מדבר על זה שאפשר, שהתודעה שוכנת, אני לא בטוחה, אבל זה כל מה שאני יודעת להגיד על מוח. יש אנשים שיודעים להגיד הרבה יותר על מוח ממני. יש לו קשר בלתי נפרד לתודעה, כי כשאזורים מסוימים במוח נפגעים, פונקציות של התודעה משתנות. אנחנו יודעים את זה, מחקרי תודעה בודקים הרבה פעמים את זה. תודעה במובן שאנחנו מדברים עליו זה באמת היכולת לדעת. Awareness, מודעות. הדבר המסתורי הזה, את הדעת. כן? ומיינד זה באמת פונקציה מסוימת. הבודה ככה מדבר על צ'יטה. צ'יטה זה התייחסות בעצם לשדה, לכל מה שעולם החוויות שלנו מתייחס אליו, תופס, מגדיר, מרגיש כלפיו, כל מה שנכלל בתוך שדה המודעות, זה הצ'יטה, זה מה שמוגדר היום כמיינד. בעברית יש לזה מילה נחשב. נחשב, נראה לי, כן? החלק שחושב. זה בעצם כל האזור של התפיסה. היכולת שלנו לתפוס. כמו שאמרת, לא נגיע לחדר אוכל, בלי לדעת שזה רגל וזה צעד וזה מדרגה ו... כן, אז התפיסה קורית כל הזמן. המיינד כל הזמן בפעולה. המיינד כל הזמן מספר לנו מה קורה. המיינד כל הזמן מספר לנו מה קורה, ומה הוא במיוחד מספר לנו כל הזמן?
מה דעתו?
מה דעתו?
זה טוב או רע.
זה טוב או רע.
מה
ו? והמון דמיונות, אוקיי. ושמנו לב ככה, הרבה סוגי מחשבות מתרוצצות בראש, נכון? יש להם בדרך כלל דבר משותף די קבוע. מי הכוכב הראשי שלהם?
אגו.
אגו זה כבר כזה, אבל אני. כאילו, יש פה את מרכז היקום, והכל ביחס ל, כן? אם אנחנו מתייחסים למחשב, 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 למיין, כמשהו שתמיד תופס, הוא תמיד ביחס ל. אני רואה משהו, אני מביע את דעתי עליו. אז לפעמים זה ביחס למה שמגיע ישר לדלתות החושים. אם אני יושבת פה והמזגן, אני שומעת אותו וזה נעים לי או לא נעים לי, יתחיל שיח זה, על זה. אם אני יושבת פה וכואבת לי הברך ולא נעים לי ומגיע משהו כימי למוח שאומר שזה לא נעים, אני מתחילה שיחה עם זה והאם זה ייגמר ברע או טוב. אבל הרבה פעמים זה ביחס לדלת חושים מאוד מסוימת והיא החשיבה. כן, אדם מדברת על החשיבה כחוש בפני עצמו. זאת אומרת שנכון, כמו שאמר, דמיונות. הרבה פעמים אנחנו יושבים כאן ואנחנו מגיבים לזיכרונות שלנו ולתוכניות שלנו ולמה דעתי על מה שקרה במדיטציה. בעצם הרבה פעמים המחשבות הולכות ומתרבות כמנהלות שיח עם עצמן. נכון? מסע ומתן בלתי פוסק, ואז גם מתחיל כזה, אני לא אמור לחשוב עכשיו, אל תהיה כזה קשה עם עצמך, למה אתה אומר לעצמך מה לעשות? טוב, אני אהיה יותר עדין. ההתרבות הזאת יכולה גם לקרות סביב היחס למה קורה כאן ועכשיו. שמנו לב לזה? כן. כי יש איזה מומנטום, כמו שאמר דיפולט, יש איזה מומנטום שהוא לא בידינו כל כך, או שכן, כשאנחנו מותנים ולא מודעים, הוא מרגיש שהוא לא בידינו, כשאנחנו מתחילים לתרגל, מתחיל להרגיש יותר בידינו, נכון? יש כבר את התחושה הזו קצת, שהמומנטום הזה יותר בידינו? לפעמים. כן? אבל זה נכון, המילה מומנטום היא מילה נהדרת. כי אומרת, יש פה הרגל, הרבה הרגלים מנטליים, הרגל חשיבה שקורה בתוך המרחב הזה של הצ'יטה, והחשיבה יש בה המון המון הרגלים מנטליים שונים, הרגל של דאגה, אחד ההרגלים שבטח פגשנו פה לא מעט, של צורת חשיבה, שאני מרבה לציין, כי אני חושבת שזו צורת חשיבה שכדאי שאני אערים שהיא קורית, ואני אלמד לעבוד איתה, וזה הנטייה לראות מה לא עובד טוב, ובמיוחד הנטייה לראות מה לא בסדר בי, ואיך אפשר לשפר אותי ולתקן אותי, מה שאנחנו מדברים עליו הרבה פעמים ככה פה בשיח בתור הקול של השופט הפנימי. פגשנו? לא. הרגל חשיבה, הרגל מנטלי. ותראו איך זה להתחיל לקרוא לזה ככה, יש משהו בשפה של הדרמה, שאם אנחנו מתחילים להטמיע אותה כשפה פנימית, כבר משהו במערכת יחסים שלנו מתחיל להשתנות. כי אם זה כבר לא, אוי לא, שוב הסיפור הזה שאני רק לא רוצה לפגוש פה על הכרית, נכון? יש מחשבות שכאילו אנחנו רק, שלא יגיעו, שלא יגיעו, שלא יגיעו, שלא יגיעו, שהיא תגיע. כן? ואם אנחנו מתייחסים לזה כים של הרגלים מנטליים, חלקם מאוד לא נעימים, חלקם נעימים, אבל זה מה שזה, הרגלים מנטליים, אפשר גם לקרוא להם תכני התודעה. כאילו, איך זה להסתכל על הסיפורים שהכי מגדירים אותי? כאילו, זה מי שאני, מה זאת אומרת תכני התודעה? להגיד, זאת מחשבה, היא הרגל מנטלי, היא תוכן התודעה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כי זה מין כזה יכול להגיד, אוקיי, זה נראה לך נורא פשוט, אבל לי זה לא נורא פשוט. הרגלים מנטליים, אנחנו רוצים לדעת אותם כהרגלים, אבל גם לכבד את זה שיש להם מומנטום מאוד חזק. כי אם יש הרגל מנטלי שאנחנו הולכים לאורו כמספר שנות חיינו, פחות או יותר, נגיד הרגל של דאגה או הרגל של ביקורת עצמית, או גם יש הרגלים מנטליים מיטיבים, גם שמחה וגם תקווה וגם מיינדפולנס, תכף נדבר על זה, זה גם הרגלים מנטליים. ובעצם מה שאנחנו עושים בתרגול הזה, זה מטפחים הרגלים מנטליים מיטיבים. אבל ההרגלים הפחות מיטיבים, אלה שהביאו אותנו לפה, יש מומנטום הרבה פעמים מאוד עיקש. וחשוב להכיר בזה. כי הרבה פעמים, מלא פעמים, אני שומעת מאנשים שאפילו לא באים לריטריט ויפאסנה. יושבים איתי קורס של כך וכך פגישות שבועיות, חודשיים, עושים מדיטציה חודשיים ואומרים, זה לא עובד, אני עדיין כועס, אני עדיין מתעצבנת, אני עדיין דואגת. אז הרבה פעמים התשובה שעולה לי, לא תמיד אני אומרת אותה ככה, אני אגיד לכם זה, אני מתרגלת כבר כמעט 20 שנה, וחלק מההרגלים המנטליים אינם, בהחלט. למשל, ההרגל המנטלי של השופט הפנימי, אני יכולה להגיד לכם בלב שלם שעשיתי איתו דרך ארוכה ויפה, והאחיזה שלו הולכת ונעלמת עוד ועוד, זה אפשרי. ויש הרגלים שהם יותר רגשים והם נשארים ומלווים, זה כמו מין חריצות באבן או ערוצי נחל, אז בהתחלה הם מאוד עמוקים ולאט לאט הם נהיים פחות ופחות עמוקים, אבל עדיין יש להם הדים. אבל מה שקורה גם עם התרגול, ותכף נגיע לזה, זה איך אנחנו פוגשים אותם. איך אני באה במגע עם ההרגלים המנטליים ולא נפרד מההרגלים המנטליים. והאפשרות שגם ההרגלים המנטליים הלא נעימים לאו דווקא יחוו ככל כך לא נעימים. כי לא נבהל מהם כל כך. כי לא נחשוב שהם כל כך אנחנו ושלנו. כי אפשר לפגוש אותם קצת אחרת, ואני קצת מקדימה את עצמי. אולי כתבתי פה שיחה לשלוש שיחות, אנחנו נצמצם אותה. אבל אם אנחנו כבר מגדירים את המרחב של הצ'יטה, אפשר לדבר על מחשבות עוד, זה לא שיחה על מחשבות, אפשר לדבר על מחשבות כמה וכמה וכמה שיחות ראוי, אבל עוד מילה על מחשבות שכבר נאמרה פה ובקבוצות אמרתי, אבל אני אגיד שוב, מחשבות הן לא אויב. כמו שהזכרת, מחשבות הן לא אויב והן לא בעיה. לפני עצמם, כמו שאמרנו, הם דיפולט והם הרגלים והם ימשיכו להיות. ואנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, כי אנחנו כל הזמן נופלים לבור הזה. כי קל לנו שיש אויבים, יש סדר. מי פה טוב ומי פה רע, ואז אנחנו יודעים מה עושים, צריך להיפטר ממחשבות. פשוט מאוד. מחשבות הם לא אויב ולא צריך להיפטר מהם. צריך ללמוד להקשיב להם ולפגוש אותם בתבונה ובאכפתיות. ולצאת כל פעם מהאשליה הזו, שהם אויב. אז קודם כל אני כאילו עושים סימן שאלה על המשפט שם. כן, על כל הניסוח הזה, המחשבות שלי, הם חלק ממי שאני, אפשר מכל מיני כיוונים כזה להתחיל להפריך אותו. ויופי של שאלות לשבת איתם, כן, וזה צודקת שזה קו דק, ואז שוב אנחנו קצת הולכים עוד קצת למחשבות, בסוף נדבר רק על מחשבות. בסדר, אני אגיד אבל שהשאלה הזאת היא שאלה שהיא רלוונטית מאוד, וגם הבודה כנראה עסק בה, כי הוא לא אמר אף פעם מחשבה, רק שימו בצד. תגידו לה שקט, 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 ובזה נגמר התרגול. הוא הציע את זה כאחת מהדרכים לעבוד עם מחשבות, וכאן בריטריט עד כה זאת הדרך העיקרית שתרגלנו, כדי ללמוד קצת לעשות סדר. לא תמיד זאת הדרך היחידה. לפעמים אנחנו רוצים להקשיב למחשבות באופן אחר מלסיפור, אלא לראות מה קורה כשהמחשבה הזו מתרוצצת בראש. זה מביא אותנו למקום, ושוב אנחנו קצת כזה, אבל... שלמחשבות יש קשר הדוק גם לרגשות שלנו. וחלק מכל מה שקורה בצ'יטה הזאת, בלב תודעה הזה, זה עולם רגשי, שאי אפשר להפריד אותו מהמחשבות. אנחנו עושים מן הפרדות כאלה בשביל לעזור לנו, מחשבות, רגשות. רגש תמיד עולה בהקשר למשהו, הוא תמיד עולה כשיש איזו תפיסה, נכון? חלק מאיתנו, מה נראה? נראה את השמש זורחת ונרגיש התרגשות גדולה, וחלק מאיתנו נראה את השמש זורחת ונגיד, אוי לא, למה אני ער בשעה כזאת? כן? כלומר, מה שנרגיש כלפי החוויה קשור תמיד לתפיסה, והרגשות שלנו קשורים לתפיסות והרבה מאוד למשקעי העבר. כן? אם כל פעם ש... עם כלב, דוגמה, כן? אם כלב נשך אותי לפני הרבה מאוד שנים, וזה היה כואב וזה הפחיד, אז באינסטינקט, הרבה פעמים שאני רואה כלב גדול נובח, או לפחד. כן? כי זה נשען על איזשהו זיכרון וחוויה שאני מביאה אל החוויה של ההווה, ודרכה תופסת את ההווה. כן? אז אם אני רק אשים את המחשבות בצד, אני יכולה לפספס את העולם שלם של באמת לעשות מקום לרגשות כרגשות, כחוויה שאני יכולה ללמוד להתיידד איתה. זאת אומרת, פה יש מחשבות, ופה יש רגשות, ופה יש חוסר שקט, ופה יש עייפות. ויש לנו ארגז כלים שלם של איך לפגוש איתם ואיך להיות איתם במגע. אחד הוא להניח בצד את מה שלא מיטיב, והשני הוא לראות מתי הזמן להתחיל להתיידד ולפגוש מקרוב, בצורה שפחות מתווכת על ידי הסיפורים והמחשבות, אלא מוכנה, כמו שסנדיה אמרה, אני נורא אוהבת את הביטוי הזה, לרדת קומה, ולפגוש את זה בצורה פחות מוכרת, פחות ידועה, יותר מתקרבת ורואה מה קורה כאן. וזה כבר ככה אולי באמת לוקח אותנו לשלב הבא שעליו אני רוצה לדבר, וזה באמת, אוקיי, יש את כל התכנים, תכני התודעה, אין סוף תכני תודעה. ואנחנו יכולים באמת בתרגול להיות מומחים בלזהות אותם, מחשבות, רגשות, ועדיין משהו יישאר. אז מה? אז מה? אז זיהיתי, אז ראיתי, אז מה קורה? כי חלק מהתנועה של הזיהוי מבקשת מאיתנו ללמוד מה זה באמת לשים לב. אנחנו מדברים פה לשים לב, לשים לב, לשים לב, אבל הבודה דיבר הרבה מאוד על מה זה תשומת לב. הרבה יותר ממה שעולם המיינדפולנס היום אומר, משום שתשומת לב היא איכות יפהפייה, וגם היא נמצאת בצ'יטה. גם היא הרגל מנטלי שאותו אנחנו מטפחים, הרגל תודעתי. כל רגע שאנחנו יושבים פה דרך אגב, ושמים לב לנשימה או לגוף, או לכל דבר אחר שאנחנו מרגישים שבאמת שמנו לב, ותכף נדבר על מה זה באמת לשים לב, כל רגע כזה שטיפחנו הרגל של תשומת לב, זה רגע שלא טיפחנו הרגל של דאגה, שלא טיפחנו הרגל של ביקורת עצמית, שלא טיפחנו הרגל של מתח. אז בעצם בתרגול אנחנו משנים מומנטומים. אנחנו נותנים את מלוא הקשב שלנו, את מלוא תשומת הלב, את מלוא האכפתיות שלנו, לאפשרות לפגוש את הדברים אחרת. לא באותו התרבות מחשבות, תגובה לתגובה 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 המוכר והידוע, שאנחנו ממעיסים את עצמנו על עצמנו, אלא באפשרות למצוא בתוכנו, וזה מסתורי, מיינדפולנס זה מסתורי, כמה שהיום הוא נחקר וברור, הוא עדיין מסתורים, למצוא בתוכנו את היכולת הזאת לדעת מה קורה בעזרת אותה תודעה שגם בה המחשבות והרגשות מופיעים. להיות גם עושה מחקר וגם העדשה החוקרת. סנדיה גם ציינה את זה אתמול. יש לא מעט ביטויים במסורת ומילים בפאלי שמדברות על הטעם השונה של מיינדפולנס שיכול להיות. אחת המילים זה סמפג'אנה, והיא מתייחסת לזה שלתשומת לב יש גם אלמנט של תבונה. תרגמים את זה באנגלית כ-clear comprehension. היכולת לראות בבהירות ומקרוב מה קורה. ולראות בבהירות ומקרוב מה קורה זה לעשות איזשהו שיפט של הפוקוס, גם צוין פה אתמול, שבו אנחנו לא רק השחקנים הראשיים, אנחנו לא רק תוכן התודעה, אנחנו נשענים אחורה לאפשרות להיות התודעה היודעת. אנחנו עושים מרחב סביב הדברים, ולא רק מתעניינים במה קורה, אלא באפשרות לדעת. אני אתן דוגמה מהחוויה שלי לאחרונה. הייתי לפני שבועיים בסיני, גם אני הייתי בסיני. ואחד הדברים המרגשים שקרו שם, זה שהתחלתי לתרגל קצת צלילה חופשית. מה שרציתי לעשות מלא זמן, וגיליתי שזה לא תורה מסיני, לא צריך לדעת המון, אפשר פשוט לעצור את האוויר, לרדת מתחת למים, ומישהי פה ככה, בשיחה של הצוות אתמול, אמרה משהו שמאוד הסכמתי איתו, וזה כשיורדים שם מתחת למים, את האזור הזה שסנדיה דיברה עליו, יותר הקרקעית של האוקיינוס, יש שם איזה שקט מתוק כזה. התחלתי להבין למה אנשים מאוד אוהבים צלילות. זה שקט שאי אפשר לפספס אותו. מה שקורה בשקט הזה זה באמת שכל הדברים שנראים, כל הדגים והיצורים החיים, הם עוד יותר יפים. הם עוד יותר יפים כי הם מוקפים בשקט והם מוקפים באיזה כחול עמוק כזה. אז שמתי לב שכשאני רואה, ראיתי דגים שלא ראיתי אף פעם, אני יכולה להתחיל לעשות לכם רשימה, אני לא אתן לכם את כולה, אבל נגיד ראיתי נחש מים ענק עם שיניים כאלה, שכזה הסתכלתי עליו מגובה הקרקעית, הוא עשה לי כך, חיים לא ראיתי כזה דבר. אז נגיד שראיתי אותו, או שראיתי דגים אחרים שנורא רגשו אותי, כל מה שעניין אותי זה הוא. כן, כל התשומת שלי, לב שלי הייתה במושא הדבר, לא בידיעה עצמה, כי הוא הקסים אותי, כי הייתי בוואו, כי הייתי בהתפעלות. בדיוק אותו דבר אם הייתי נורא נבהלת, דקרה שנייה איתו, אם הייתי נורא נבהלת גם, כולי ביצור הזה ובתחושה שעכשיו כזה, זה הדבר החשוב. ואז היה, היה עוד רגע יפה, אני אספר לכם שנייה עליו, הוא לא לגמרי קשור אבל היה מרגש. היה להקה של גיגונים קטנטנים, קטנטנים, קטנטנים וזוהרים, מלא 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 כאלה. ואז כאילו קצת נכנסתי באמצע שלהם, אז הם התחילו לשחות בעיגול סביבי. ואז אני עשיתי את התנועה הפוכה. הם שחו ככה ואני שחיתי ככה. כאילו, וכמה זמן שהצלחתי להחזיק כזה את הראש במים, כזה שחינו בכיוונים הפוכים. זה היה כמו שהם תארים את הריקודים הסופים. לרגע ממש כל נאבד, הגדרות, אני, הם, מרחב, רגע קסום כזה של אחדנס. זה היה בצד. אבל מה שבאמת ככה היה מעניין לראות, שמה שהכי ריגש אותי בצלילות האלה, זה היה הדגים הכי פשוטים, דגים לבנים כאלה, עם פסים צהובים ושחורים, ששוחים בלהקות, כאילו הכי פושטים בסיני. אבל משהו בלבן והצהוב שלהם, ואולי בזה גם שבאמת לא הייתי נורא עסוקה בהם, גרם למרחב סביבם להיות נורא בולט. כאילו כל פעם שהם שחו, ראיתי כמה כחול כחול, וכמה השקט עמוק. כזה קסם כזה שהתאפשר בזכות זה שראיתי אותם, ולא הייתי רק בהם, אלא הייתי במרחב סביבם. וזה קצת מה שאנחנו רוצים להזמין לתשומת הלב שאנחנו פוגשים פה את החוויות. לא להיבלע לגמרי, וזה מי שאני, זה מה שיש, אלא גם לראות איך אני פוגשת את הדבר הזה. איזה תודעה נחה ברגע הזה שהעיניים נחות על האוכל בארוחת צהריים, ברגע הזה שהתודעה פוגשת את המחשבה שהיא פגשה מיליון פעם, ברגע הזה שהתודעה פוגשת את הפחד שעולה בתרגול. חלקכם דיברתם על פחד, ופחד זה משהו שאנחנו פוגשים פה, כי אנחנו בתרגול הזה עושים צעדים אל עבר הלא נודע. אז האיכות הזאת של המפגש, יש בה את הסמפג'אנה, את התבונה הזו שיודעת שאני לא המחשבה, שאני לא רק המחשבה, שאני לא רק הפחד, כי כל דבר שאפשר לדעת, נכון, זה הפרדוקס הזה, כל דבר שאפשר לדעת אומר שזה לא מי שאני, כי יש גם ידיעה. אז אנחנו יכולים להתבלבל, אז אני הידיעה, אז אני מה שאני יודעת, שאלות שנשאלות גם משחר הדרכים הרוחניות באשר הן. אבל האפשרות הזאת להגיד אוקיי, זה עלה פה הרבה ככה בשיחות, בקבוצות. גם אם מופיע פחד גדול, גם אם מופיע כאב גדול בגוף, גם אם מופיע בדידות, גם אם מופיע שמחה, ואז הידיעה את הדבר היא לא לגמרי הדבר. היא לא כל מה שישנו. ואם אני הופכת את היכולת הזו למופלאה והמסתורית לדעת, לאיזשהו מחסה לנוח בו, לאיזשהו מקום שאני יותר ויותר מתיידדת והופכת לבית, משהו במפגש שלי גם עם הפחד וגם עם הכאב מתחיל להתרכך. כי אני כבר יכולה לא להמשיך את המחשבות על ועל, יכולה קצת פחות לפחד מהפחד, יכולה להביא למרחב מחשבה מיטיבה יותר, שאומרת, אוקיי, יש פחד, בוא נפגוש אותו, מחשבה שעוזרת לי להתקרב. כן, אז הסמפג'אנה זה התבונה הזו שפחות מזדהה עם הדברים, שרואה עד כמה הם משתנים, כמו שאמרתם. והדברים האלה קורים מעצמם גם בעצם זה שאנחנו יושבים פה. בעצם זה שאנחנו יושבים על הטוסיק, ופוגשים נעים ופוגשים לא נעים ומשעמם ובא ללכת ולא בא ללכת, ועכשיו יש מדיטציה מעולה ועכשיו יש מדיטציה גרועה ואנחנו עדיין פה. התהליך הזה קורה, בין אם במודע או לא, כי פחות הגבנו, כי טיפחנו הרגל אחר של יציבות, של סמפג'אנה, של תשומת לב שמבחינה ויודעת שזה לא כל מה שישנו, שגם הפחד חולף. וגם הכאב שנורא כואב הוא לא כל מה שיש, כי יש גם נשימה ויש גם צליל של ציפור. כן, וזה ככה לוקח אותנו אולי למילה נוספת שמגדירה תשומת לב, וזה מאני סיכרה. ותכף נגיד יוני מאני סיכרה. כן, אז מאני סיכרה זה היכולת הזאת להבחין איפה אנחנו מניחים עכשיו את העניין שלנו, את האכפתיות שלנו, את התשומת לב. וכמו שלמדתם פה לא מעט, כשכואב בגוף, כשלא נוח, מה תשומת הלב עושה?
רק שם?
בכאב. רק שם בכאב? היא מתעסקת בזה הרבה, נכון? כי זה ההרגל, להתכווץ אל הלא נוח, כדי לעשות איתו משהו שילך. אנחנו מטפחים כאן הרגל הפוך כמעט, לרכך את הקיבוץ הזה. ואז המאני סיכרה אומרת לתשומת הלב, בואי תראי, זה לא כל מה שיש פה. כן, אוקיי, כואב, אבל גם יש צליל ניטרלי של ציפור. אוקיי, המחשבה הזאת היא בלתי נסבלת, כי חשבתי אותה 20,000 פעם וממש לא בא לי עליה יותר. אבל יש גם נשימה. וככה, סניה הזכירה אתמול את ה-bend your mind, להטות את התודעה. בואי תראי. בואי תבחרי לשים לב למה שמיטיב עכשיו לשים לב, ולא להמשיך את ההרגל של להתעסק ולהתכווץ סביב הלא נוח. לשים את התודעה במקום אחר כדי שזה יוכל קצת להתרווח, ואז אפשר יהיה לפגוש את זה שוב אחרת. ויוני מאני סיכרה, זה בכלל ויגואן, כי המילה יוני מתייחסת לאיבר המין הנשי. כן, והיא נמצאת הרבה בכתבים בסנסקריט, ובעצם היא מתייחסת לאיכות של תודעה, לאיכות נשית קצת של תודעה. זה מתייחס לבר המין הנשי, אבל יותר מתרגמים את זה ככה בטקסטים כתשומת לב שבאה מהרחם. באה ממש מהבטן. אז גם אם אין לנו רחם, איך זה לדמיין, זה קשור למילה לב, שתשומת לב באה מהכי עמוק בפנים. גם בהרבה מסורות אחרות מדברים על איך קוראים לזה, הדנטיניאן, אמרתי את זה נכון? וצ'יקונג.
דנטיאן,
תודה. המרכז, כן, תשומת לב שבא מהמרכז הכי מרכזי והעמוק שלנו. לא ממה אנחנו חושבים ומה אנחנו יודעים, אלא משהו נורא ראשוני בתוכנו, שמוכן לפגוש משם את העולם כזה נקי ובאכפתיות. זה עוד קצת. מאיפה נדבר על זה עוד קצת, מאיפה נתחיל? קודם כל, אתה יודע מה? נמשיך לדבר על זה רגע באיזה ציטוט שאני אוהבת, שאולי ייתן מענה. וזה אומר ככה, הכל פה בשבילנו על מנת שנסתקרן. כמו ילדים שחוקרים משהו חדש. אנחנו יכולים להביא סקרנות מודעת אל המתרחש. יש בכך שמחה בפעילות עצמה. הילד איננו בחיפוש אחר האושר או בניסיון להימנע מכאב, אלא בסקרנות מלאה ועניין במתרחש. והסקרנות הזו איננה אלא ביטוי של לאהוב ולהרגיש שמחה באמת עצמה של הדברים. זאת אהבת האמת והשמחה שבמציאתה. זאת היא התנועה של סקרנות. אין שום אפשרות להפריד סקרנות מאהבת אמת וחדוות גילוי. למעשה אפשר לומר שסקרנות היא המיין של הלב. של מורה שהשם עת שלו זה A.H. Alams. אז האיכות הזאת היא איכות שפגשנו כאן כולנו. אולי לפני שאני אגיד עוד כמה מילים עליה, אני אשאל אתכם. מה גיליתם על תשומת לב שבאה הכי מהבטן? ומוכנה לפגוש במלא מלא אכפתיות והתעניינות ומוכנות להתקרב. מה גיליתם פה עליה עד עכשיו? כשהיא עולה, המיין מוכן רגע להרפות. יש בה איזה רווחה כזו. עוד?
אני רוצה...
אם
אפשר לעבוד עליו.
אי אפשר לעבוד עליה. Good one. עוד משהו על זה? אי אפשר לעבוד עליה. על הבטן אי אפשר לעבוד, על הרכב. היה פה.
אני רציתי להגיד שקודם כל זה מקסים כשאנשים לא מדברים. יש בזה מאוד חידוד של תשומת לב, ואתה מרגיש את האנשים, כאילו, זה כל אחד מסתובב עם הילה ענקית סביבו, ותשומת לב היא חדה מאוד לכל, פנימה והחוצה, אבל התופעה הזאת שלא לדבר ולא לבזבז כאילו אנרגיה על... היא מחדדת
תשומת לב. אולי מה שאת אומרת מראה לנו שהיא טבעית לנו. שהיא לא משהו זר, שבתוך המרחב של השקט היא מתחילה להופיע יותר ויותר מתוכנו. תכף נגיד על זה עוד, רצית להגיד.
כמעט עצמי להגיד אותו דבר,
שזה עולה בלי מאמץ. יופי. אז האיכות הזאת היא באמת, יש בה טעם נטול מאמץ. לפעמים אנחנו, מה זה לפעמים? אנחנו מביאים הרבה מאמץ בתרגול עד שנוכל להתמקם בתוך משהו יותר נטול מאמץ. לפעמים נדרש מאמץ כדי להתחיל לגלות שאפשר להרפות ממנו. היא נטולת מאמץ. מישהו תיאר היום ככה בקבוצה שהזיתים היו נורא טעימים ויפים. יש פה אינהונים, כן, אנחנו מביאים זיתים מיוחדים. כן, שהזיתים היו נורא טעימים ויפים. יש משהו כשמתנקה קצת העומס. יש איזו קרבה יותר לחוויות. הן מרגישות קרובות יותר, ויחד עם זאת, לא שלנו ולא אנחנו. כן, אם אנחנו מביאים את שתי, את הסמפג'אנה והיוני מנסיקרה ביחד, אז האפשרות הזאת נגיד שעולה גל של פחד. סליחה, היה כמה פעמים היום נשארתי איתו. אני נשארת עם פחד כי הרבה פעמים אנחנו לא מדברים עליו. עולה גל של פחד. אנחנו מזהים אותו כפחד. לפגוש אותו דרך האיכות הזה יהיה להסכים להקשיב לו מקרוב, לא דרך הסיפורים, אלא איך הוא מרגיש בגוף. וקודם כל לעשות את התנועה ההפוכה מהתנועה הזו. התנועה הזו. כן, היוני מהנסיקר הזה, זו תנועה שמוכנה להתקרב. שמוכנה ממש להניח... כף יד טובה, התרגול של המטה פה מאוד מקרב אותנו לאפשרות הזאת באמת באמת להסכים להישאר עם, בלי להיבהל, בלי לחשוב שזה שלי, בלי לחשוב שזה לתמיד וזה לא יעבור. ויחד עם זאת, עם המוכנות לראות את הדינמיקה הדודה של מה קורה כשזה מופיע, איך זה משפיע על הנשימה, איך זה משפיע על הגוף, איך זה משפיע על האנרגיה שלי. לגלות את העולם התת-קרקעי של החוויה הזאת, שזה שונה מהסיפורים, עולם התחושות, זה נותן קצת מענה? חלקי. וזה זה טוב שזה יישאר כשאלה להמשיך ולחקור. כן. לא, דיברתי על דרך לאפיין. את אחד האופנים של תשומת לב. של מהי תשומת לב מיטיבה, עדינה, אכפתית.
ואז הדרך שלי לא רוצה להגיד כאילו מין להשקיט אותה, אבל אולי כזה מין כזה להניח לה, אז היא להביא איזושהי תחושה טובה מתוך, כאילו מתוך, את מבינה מה אני אומרת?
טוב, אבל אני אשמח להבין, תגידי עוד. אבל כשאת פוגשת מחשבה, מה זה אומר שהדרך שלך להביא תחושה טובה?
לחשוב על משהו, על משהו שהוא, על מחשבה, בעצם מחשבה. אבל אז אני תוהה מה כזה, מה זה המקום הזה, אז אולי,
כשאת מדברת. את מכירה אותו, כדי לעשות את זה יותר פשוט, אני אגיד, אפשר להביא, אנחנו מדברים על תשומת לב, בעצם אנחנו קצת מאפיינים מהי תשומת לב, זה הכל. אפשר להביא תשומת לב יציבה ואכפתית שלא נבלעת גם למחשבות, אבל זה דורש הרבה יציבות. בגלל זה כרגע אנחנו מדברים על גוף ועל התחושות. תחשבי על רגע שהיית עם נשימה, או עם תחושה, או עם צליל, או עם כף רגל שדורכת על הדשא, וכל כולך היית שם. זה היה פשוט, רק זה קורה עכשיו. זה הדבר הכי יקר ערך כרגע, כי כאן אני נמצאת. אני מקשיבה ממעמקיי, ונמצאת ממעמקיי עם החוויה. נשמע מוכר? אני בטוחה שכן. אולי זה כאילו, יש משהו במילים שלי שנראה, אולי היא מדברת על משהו נורא רחוק, אבל הוא לא נורא רחוק, והוא קורא לנו כאן כל הזמן. אפשרות להיות עם מקרוב, בלי להגדיר יותר מדי, בלי לספר יותר מדי, בלי שהמיינד יסתובב סביב זה וישווה את זה וירצה שזה יהיה אחרת.
אינטואיציה?
לא. תשומת לב, תשומת לב. יש איזה קשר לאינטואיציה, אבל זה לא. הוצפו. נכון, כי יש, כשאנחנו בתשומת לב מדינה ואכפתית ונוכחת, אנחנו נהיים יותר ויותר כמו החשופיות שסנדיה דיברה עליהן. פחות ופחות שכבות של אבק. הבודה דיבר על התרגול הזה כדי לנקות את האבק שממסכות בינינו לבין החוויה. ואז הקרוב הזה לפעמים נרגיש, במיוחד שהוא חדש, כל כך קרוב, שזה איזה גל כזה של רגש. זה לא תמיד בכאלה עוצמות, לפעמים נורא פשוט. לפעמים פשוט היינו עם הנשימה, היינו פה, זה היה שקט ונינוח. טוב, אנחנו לקראת סיום. אולי ציטוט נוסף של אג'ון צ'ה, בהקשר הזה. לאפשרות לראות איך אנחנו מניחים את תשומת הלב הזאת באופן מיטיב ומשחרר עם כל חוויה. וזה היופי של התרגול, שאנחנו מתחילים לראות שאין היררכיות של חוויות. כי אם אני מצליחה להיות לרגע בתשומת לב עם כאב או עם פחד או עם שמחה, זה היי נוח. אני נמצאת שם בלי להדוף ובלי להזדהות. זה החופש שאנחנו מדברים עליו. הוא לא תלוי אם זה נעים או לא נעים, הוא תלוי באיך אני פוגשת. אז אג'ון צ'ה אומר על זה, שלום הוא בתוכנו, וימצא באותו מקום כמו העצבנות ואי הנחת. הוא לא ימצא ביער רחוק או פסגת הר, ולא ינתן לנו על ידי מורה. איפה שנמצאת אי הנחת, נמצא גם השחרור מאי הנחת. לנסות לברוח ולהימנע ממנו מאי הנחת, זה למעשה לרוץ לעברו. אז התנועה שלנו היא ההפך מההרגל האינסטינקטיבי, לברוח מה ובעצם להגדיל בזה. וכל פעם מחדש, וזה ממש אפשר לומר לעצמנו, זאת מחשבה מיטיבה, להגיד, בואי בואי, זה בסדר, עוד רגע. עוד רגע להיות פה. עוד רגע להרגיש את חוסר השקט. רק לרגע. עוד רגע להרגיש את הפחד. ואחד הדברים שאנחנו לומדים מהעוד רגע ועוד רגע הזה, זה שמה שעושה את זה מרגיש כמו נורא מפחיד להישאר במגע עם הלא נעים, זה שהסיפורים שלנו עושים מזה לתמיד. כל היום, כל המדיטציה, טוב, לפעמים אנחנו כזה, טוב, יאללה, אני מוכן עכשיו, במדיטציה הזו אני מוכן לפגוש. לא צריך. לא צריך להתגייס למדיטציה שלמה. לא צריך להפוך את זה לפרויקט בזמן. אלא רגע. רגע של אי נחת, רגע של לא נוח, רגע של שמחה, רגע של יופי. האם אני מוכנה לעשות את התנועה שמתקרבת, פוגשת מקרוב, מהבטן, ולא עושה ככה. ולא עושה ככה. רק נחיים. רק. עומדת. אז זה למידה. בשביל זה יש לנו דרך.
בעצם אהבה. מכאן נגזרת המילה.
יאללה.
תחומת לב.
גם נכון. זה אולי באמת לוקח אותנו לסיום באמת להגיד שיש לזה קשר ישיר גם לעוד הרבה איכויות מופלאות שקיימות בתודעה, בצ'יטה. וזה חמלה באמת, וזה סובלנות, וזה נדיבות. ואהבה זה מילה נורא גדולה בדרמה, אנחנו פורטים אותה לכל מיני נמילים, כי לא יודעים מה לעשות איתה, אבל אפשר גם להגיד אהבה. וידידותיות, ואמון, שזאת איכות נפלאה. כל האיכויות האלה נמצאות המון המון בכתבים. יש הרבה רשימות שמדברות עליהן, איזון, השתוות נפש. הן נמצאות כנטיות והרגלים פוטנציאליים בתודעה שלנו. ומה שקורה כאן על הכרית, בשורה טובה, זה שהן כולן מטופחות. כשאנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו באים במגע עם החוויה, איך אני מרככת את המפגש, איך אני מוכנה להתקרב עוד קצת מבלי להפוך את זה למשהו, לעני ושלי? איך אני עושה את זה לאט ובסבלנות ובעדינות? כל האיכויות האלה שהם הרגלים מנטליים בעצמם הולכות ומטופחות ונהיות לנו ליותר ויותר צידה לדרך. אני אעצור כאן ואני אסיים עם שיר. אחד מהם. יאללה, אהבה אמרת. רומי, אם כבר אנחנו בסופים. דרכה של אהבה אינה התווכחות וטיעונים. דלתם של אלו מובילה לחורבן. הציפורים חגות בשמיים במעגלי חופש. איך הן עומדות זאת? הן נופלות. ונפילתן מעניקה להן כנפיים.